ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
אנחנו נתחיל בראש השיחה היום היא מאוד מאוד ארוכה, תודה רבה. שיחה מאוד ארוכה, אז נתחיל באמצע. ב-12, זאת אומרת, לא יחל דברו. עמוד 410. שבע. זה כל מיני לך אחורה, אבל אני חצי כלפי. נתחיל משבע. באווירת המדבר תופסת יותר מקום המוסריות האישית הפרסונלית. זאת אומרת, יש פה זמן של חטאים בעבודת השם וניסיונות אישיים, אבל יש לזכור שלא יהיה מקור. דהיינו, הקדושה של הפרט היא לא המקור. מה הכוונה? הקדושה המקורית היא קדושת הכלל. טרמינולוגיה מיוחדת נקבעה בבהירות בספר נצח ישראל פרק י' א', קדושת הכלל וקדושת הפרט. קיימת גם קדושת הפרט, אבל עניינם המיוחד של ישראל הוא קדושת הכלל. בעצם הנושא המרכזי בתורתו של הרב קוק זו קדושת הכלל. יש מקום לעבודה פרטית של אדם, שכל אחד מאיתנו צריך לתקן את הדברים שהוא צריך לתקן ולהשיג את הקדושה העצמית שלו, הניסיונות שלו. השאלה היא, מהי בעצם עיקר התורה? זו מילה מאוד גדולה בימינו. בימינו תופס מקום נרחב עבודת הפרט בציבוריות שלנו. הרב זצ"ל הוא העלה כנושא מרכזי את העניין של עבודת הכלל. למשל, היה עכשיו כנס, דיברתי עם הרב יהושע שפירא בשבוע שעבר, היה כנס בכל לבבך, אמר לי 4,000 אנשים באו בעניין עבודת השם, דבר נפלא מאוד. אני באמת חושב הנקודה המרכזית שצריכה תיקון היא עבודת השם. אדם שמבין מה זה עבודת השם הוא גם לומד תורה. ויש איזשהו מהלך היום, מהלך בעם ישראל, בציבור שלנו, של התאפסות לברסלב, התאפסות לאלה שמדברים על המוסריות הפרטית, וזה תופס את האנשים, וזה באמת דבר נכון. זה דבר נכון, אבל מי שאוחז בתורתו של הרב זצ"ל, אז הוא אומר, לא זו הדרך. תורת חוץ לארץ, כותב הרב קוק, היא תורה פרטית. תורת ארץ ישראל היא תורה כללית. בוודאי שעבודת השם היא כל אחד ואחד צריך לתקן את העניינים הפרטיים שלו, צריך להתמודד עם הניסיונות שלו, לבנות את הצד הלימודי, הצד הרוחני, הצד הנפשי של עצמו. השאלה היא אבל מאיפה מתחילים? אם אנחנו מתחילים מן הכלל ומתוך כך מגיעים לקדושת הפרט, או שאנחנו עוסקים בפרט כל החיים שלנו. הפרט זה יותר קרוב אלינו, כי זה אני. בוודאי ובוודאי, כל עוד שלא הגענו לארץ ישראל, כל עוד שלא חזרנו לארץ, תורת חוץ לארץ עוסקת באדם הפרטי. האדם הפרטי מצווה במצוות, מה שנקרא יידישקייט. יידישקייט זה דרך יהדות, יידישקייט. זה מה התורה? נתפוס יהודי בחוץ אז ונשאל אותו, מה התורה? מה התורה בשבילך? אז הוא יגיד, תורה, תפילין, מקווה, שבת, כשרות. ויכול להיות שגם בישראל נתפוס אחוזים, חלקים גדולים, ויגידו לנו ש... מה זה היהדות? ושאני אשמור שבת, וטהרת המשפחה, וקדושת הפרט ומוסריות הפרט. וחלילה, חלילה אף אחד לא חולק על הנקודה הזאת. אבל השאלה היא מאיפה מתחילים. כשהגענו אל הארץ, כשחזרנו לארץ ישראל במאה השנים האחרונות, תהליך לעליית תלמידי הגר"א ב-200 שנים האחרונות נניח, 250 שנה האחרונות, התחיל מושג חדש להיות המושג המרכזי בעם ישראל, וזהו מושג הכלל. הקדושה שכל אחד ואחד מאיתנו היא לא מתחילה מהקדושה הפרטית של המצוות שאנחנו עושים, אלא מתוך זה שאנחנו חלק בשייכות הגדולה הזו של עם ישראל. כשהבוקר היה נס גדול לעם ישראל, לפנות בוקר, וחוסלו 13 מחבלים שבאו חמושים, יכלו להרוג עשרות אנשים ולכתוב מי יודע מה יכול להיות. אז הייתה התחושה במדינת ישראל היא תחושה של עם שהיה לו נס. בסך הכל זה היה בקיבוץ, בקיבוץ קרם, אמרו לי, מקום אחד. כשעם ישראל הולך לשבת על גבול עזה, אז הם לא יושבים שם 40 אלף חיילים על גבול עזה. אלא באמת, עם ישראל יושב על גבול עזה. כשבאנו לארץ ישראל, חזר להיות מושג הכלל. והקדושה המהותית בעם ישראל היא מתחילה מן הכלל. הקדוש ברוך הוא בחר בנו כעם, בחר בנו מכל העמים, ונתן לנו את תורתו. הוא לא נתן את התורה לאברהם אבינו וליצחק אבינו. אומר המהר"ל, למה? כי הם לא היו עוד עם. הקדושה שלנו היא מן הכלל אל הפרט. ממילא כשעוסקים בחשיבה הכללית, האינדיבידואליסטית, האידיאליסטית, סליחה, אז ממילא גם הדברים האינדיבידואליסטיים גם באים לידי מקומם הנכון. המהר"ל בספר נצח ישראל פרק י"א, שזה פרק ממש 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 חשוב, שלא שייך לא ללמוד אותו, מדבר בעצם על הבחירה בעם ישראל. בחירה בעם ישראל אומר המהר"ל היא בחירה כללית. הקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, בחר באברהם אבינו כחלק מתוך הבחירה בעם ישראל. משום שלעם ישראל ככלל יש תפקיד. ולכן המהר"ל אומר שלא נכתב שאברהם אבינו היה צדיק. כי אברהם אבינו לא נבחר בכוח המעשים שלו. לעומת נוח שנכתב שם שהוא נבחר, נוח איש צדיק תמים בדורותיו, ונוח מצא חן בעיני השם. ואברהם אבינו, לך לך אין. מדוע? כי אברהם אבינו זה חלק מהתפיסה הכללית של עם ישראל. והתפיסה הכללית של עם ישראל זה הרצון האלוקי ליצור אומה שתישא את דגל השם בעולם. ולא מתוך הנקודה הפרטית של קיום תורה ומצוות כמו גוי בנוח, אם הוא צדיק או רשע. אלא כל ישראל יש להם חלק לעולם במצד השייכות הכלל ישראלית. אני חוזר רגע לפסקה. קיימת גם קדושת הפרט, בוודאי, אבל עניינם המיוחד של ישראל הוא קדושת הכלל. ואותה קדושה של קודש ישראל להשם נמשכת ומתפשטת גם אל האישיות האינדיבידואליסטית, האינדיבידואלית. בפרק ה' של מהלך האידאות מבואר שכאשר עם ישראל נמצא בכל תוקפו, בכל שלמות גבורתו, והשם עוז לעמו ייתן,
אז האור הגדול והכללי של האידאה האלוהית, אני תכף אסביר, מקיף את הכל, ורק בצמצום האור הכללית מודגשת המוסריות הפרטית ששייכת אף לגויים. גם בישראל יש מקום לקדושה פרטית, אבל רק מתוך שהיא נשארת דבוקה ביסוד הכללי של קדושת ישראל, שהיא השורש והמקור האמיתי לכל מיני הקדושות ולכל המוסר. העיקר הוא הבניין היסודי של כלל ישראל. יחד עם זאת, אין יחש שלילה בהזנחה להתקדשות, התקדשות והתעלות פרטית ואינדיבידואלית. זאת אומרת, מהלך הידיעות בישראל, אמר הנכבד יותר אולי של הרב זצ"ל, מדבר למהלך הכללי של עם ישראל, מהלך שמונע מכוח התפקיד שקיבל לעם ישראל. כל מה שקורה לעם ישראל זה בהתאם, האם הוא ממלא את התפקיד שלו? לא ממלא את התפקיד שלו. נניח אחד קיבל תפקיד להיות מפקד המשטרה, אז אנחנו בודקים אותו אם זו הגדרה התפקיד שלו, ואיך אנחנו יודעים הוא מקיים את התפקיד שלו, אם הוא יצליח במשימה שלו או לא יצליח במשימה שלו. יכול להיות שהוא איש טוב מאוד והוא מנקה את המשרד שלו בכל בוקר ובוקר והוא נחמד לאנשים, אבל לא זאת הנקודה שלו. הנקודה שלו זה מילוי התפקיד שלו, והתפקיד שלו זה לדאוג שכל משטרת ישראל תעבוד בצורה מסונכרנת וטובה. זה התפקיד שלו. כשניתן תפקיד לעם ישראל, מתוך התפקיד הזה נגזרת המהות של כל אדם ואדם מישראל. ולעמוד או לא לעמוד במשימה שלנו, זה האם עמדנו בתפקיד שקיבלנו. וכל אחד ואחד מאיתנו הוא חלק מעם שקיבל תפקיד במהלך הזה שעניינו גילוי הקדוש ברוך הוא בעולם. וזה התפקיד של עם ישראל. וכאשר עם ישראל נמצא בצורה השלמה שלו, גם מבחינה לאומית, וגם הופיעה בו הידיעה האלוקית שעליה פה רומז מתוך מהלך הידיעה, דהיינו הצורה השלמה של ההתגלות של עם ישראל, זה עם שיושב בארץ ישראל וחי את החיים הלאומיים שלו לאור תורה. זאת אומרת, משרד הרווחה הוא מונג על פי שולחן ערוך, ומשרד הביטחון מונה על פי השולחן ערוך. האם מותר לתקוף מטוס שבא לתקוף בעזה? יש כמה ילדים, האם מותר לו לתקוף? המוסר שיקבע זה המוסר הלכתי, מוסר התורני. חזוני שומר באמונה וביטחון, שמוסר זה לא נקבע לפי הרגשת הלב, או לפי כללים בינלאומיים. מוסר הוא נקבע לפי אמות מידה הלכתיות. האם זה מוסרי או לא מוסרי לתקוף מערת טילים כאשר יש שם ילדים? זה התורה תקווה ולא הרגשות של הטייס. זאת אומרת, בעצם יש מהלך לאומי של עם, עם ישראל, שצריך לגלות את התפקיד האלוקי שלו בעולם, ומכוח זה נמשכת המשימה לכל יהודי ויהודי בעם ישראל. וזה מה שהוא אומר כאן, שבמהלך הידיעות מבואר שכאשר עם ישראל נמצא בכל הכוח שלו, בכל השלמות שלו, אז האור הכללי הזה הוא מופיע בצורה רחבה. רק כאשר אין, יש צמצום של האור הכללי, אין הופעה כללית של עם ישראל, אז יש מקום להבליט את העניין של מוסריות פרטית. אבל מוסריות פרטית שייכת גם לגויים, כי גם גוי מצווה בשם המצוות בני נוח, שהם איזשהם מצוות בסיסיות של קיום חיים אנושיים. אבל עם ישראל מצווה במערכת מצוות ענפה וגדולה, שעניינה הוא תפקיד של תפקידו של עם ישראל. והקדושה הפרטית בעם ישראל היא נמשכת מתוך הקדושה אל הכלל. ולכן כתוב באורות התשובה שהראשית של התשובה זה להתחבר אל הכלל, זה להרגיש את הכלל, זה להתחבר אל הכלל, להבין שמשהו השתנה ברגע שעם ישראל חזר לארץ ישראל והוא חוזר לתפקידו. אז זה מילא, למשל אם ניקח את הנושא של ארץ ישראל, הרבה יהודים טובים בחוץ הארץ, אם נשאל אותם מה אתם עושים, אני יהודים מצוין,
אני הולך למקווה כל בוקר, ואני שומר שבת, ואני שומר כשרות, ואני קובע עדים לתורה. ארץ ישראל? מה זה משנה אם אני גר בניו יורק, או שאני גר בפנסילבניה, או שאני גר בגואטמלה? מה זה משנה? וכי יש לזה משמעות? העיקר שאני שומר תורה ומצוות. אבל זה לא התורה שלנו, מה לעשות? התורה מלמדת אותנו שקיום תורה זה בארץ ישראל. הקיום השלם של תורה זה בארץ ישראל. שמעתי השבוע סיפור, אני לא יודע אם זה נכון, לא ידעתי את זה. מישהו שאל אותי, סיפר לי, שאבני בן צהלה טס לחוץ עד שהיה חוזר, היה מניח תפילין אותם. למה? אז אני אמרתי, אולי בגלל שגם הוא ילך עם תפילין כל היום פעם. למה הוא לא מצא את זה? כי קיום מצוות בחוץ אז הוא פחות. הרב צבי יהודה תמיד מביא שהוא שמע מהבן של החפץ חיים שלהניח תפילין פעם אחת בארץ ישראל זה כמו 20 פעמים בחוץ לארץ. כי הקיום השלם של עם ישראל זה בארץ ישראל. כאן מופיעה קדושת הכלל. אז באווירת המדבר תופסת מקום המוסריות האישית והפרסונלית, אבל שהולכים להיכנס אל הארץ הנושא הוא קדושת הכלל, באמת. לכן, שמונה, לכן אנחנו נפגשים בפרשתנו, ופתחתי בהתחלה ואמרתי שזה יום שאלה לא פשוטה. הנוער נמשך אל... זה אמר לי רב יהושע שפירא בשבוע שעבר, הוא אומר, תבדוק איזה ספרים רוכשים, וברסלב וככה וזה. הרב הרוש, אני מדבר, נוגע בי. מה הבעיות שאני צריך לתקן? אדם קרוב אצל עצמו. אבל התורה של הרב קוק היא לא בכיוון הזה, היא מדברת במובן הכללי כל הזמן. והחתירה היא אל תיקון הכלל. ומתוך תיקון הכלל, מתוך שאכפת לי במובן מושג הכלל, ממילא גם אני מתקן את עצמי. זאת אומרת, אחד נכנס לצבא, יש לו מספר אישי. אבל מה הוא? הוא חייל של צה"ל. הוא שייך למושג הכללי הזה שנקרא צבא הגנה לישראל. הוא לא איזשהו פרטיזן שבא לשמור על יהודים באיזה מקום. הוא חלק מהמשימה הכללית של עם ישראל. הצבא הוא צבא כללי. ועבודת השם, במובן השלם יותר שלה, אומר המהר"ל, זה במובן הכללי. פה למטה, בהערה 20, אני רואה את הרגע, עצם הדעה הקדושה, האמיתית הזאת, שקדושת כללות ישראל, היא מובלטת במקומות רבים באורח חיים על התורה. השבוע היה יורצה ביום ראשון של אורח חיים הקדוש. שנה לא באו אליו הרבה, אנשים פחדו. היה אפשר להגיע לציון. אורח חיים היה מקובל. וכיוון שכן, הוא מדבר כל הזמן על הכללות. כי ההופעה השלמה של תורה, עם פנימיות התורה, היא אוחזת את הנקודה המרכזית הזאת. למשל במתן תורה הוא מדבר על המשמעות של כללות ישראל. מפורשת בייחוד בספרי מהר"ל מפראג זצ"ל, בייחוד יעיין, כך כותב הרב צבי יהודה, בספר נצח ישראל בפרק י"א, וימצא שם, הוא כותב למישהו, גם כן כמה ביטויים מיוחדים והגונים לו, איגרת רבינו. והנה בבירור דברים על מושג כלל ישראל בעניינם היסודי, הלא כל ספרי מהר"ל מפראג מלאים הם מזה. והגמרא בחול נדף נ"ו אומרת ישראל הם קרחא דכולא בי מלכים וכהנים. וכלל ישראל הוא כל הציבור, צדיקים, בינוניים ורשעים. ובהגדה של פסח, בדברי הרשע, כתוב בעולת ראיה בהגדה של הרב קוק, ולפי שהוציא את עצמו מן הכלל, כפר בעיקר. עצם ההוצאה מן הכלל היא כפירה בעיקר. למדו איך גמרו סיימו השבוע תענית, דף י' א', כל מי שהוא לא משתתף בצרת הכלל, הוא הוציא את עצמו מכלל ישראל. ומה אדם צריך באמת להיות? חלק מיצירת הכלל. זה, משהו שנדרש מאיתנו זה להרגיש להם אין טילים בירושלים, לעשות, להיכנס לנעליים של יהודי שיש לו 30 שניות לרוץ באמצע הלילה, ולקחת את הילדים שלו ולהכניס אותם למקלט, ואולי לא ממד, צריך לרוץ, לבית איתי איזה מישהו שגר בדרום, הם צריכים לעזור, אשתו בלחץ, יש להם בסך הכל בין חצי דקה לשלוש רבעי דקה, וצריכים להגיע למקלט, ואין להם מקלט בבית, אלא בשביל, בדרך, ויש להם שלושה ילדים, להרים אותם מהר ולרוץ באמצע הלילה. ואנחנו אמורים בעצם להרגיש את זה, להרגיש, כמו שעם ישראל התחזק בעניין של השלושה החטופים. לכן אנו נפגשים בפרשתנו, פרשת מטות, במסכת שנדרים. הוא אומר פה וורד גדול, עכשיו הרב צבי יהודה. נדרים, אמרנו כמה פעמים, שיחות הרב צבי יהודה, זה לא וורדים בפרשה, זה מבט, תמונה כללית אל עניינו של עם ישראל מתוך הפרשה. עכשיו, זו דוגמה של דבר, זה המושג של נדרים שהוא נתן פה. ונכנסים פה לטיפה ריחות, ולא לא. במסכת של נדרים, נדרים ונזירות אינם עניין כלל ישראלי, אלא עניין אישי. זאת אומרת, מה זה נדר? נדר זה עניין פרטי של אדם, הוא אומר, הוא מדיר את עצמו מן היין. למה? הוא רואה שזה יכול להזיק לו. בגמרא נחלקו התנאים, טוב אשר לא תידור, מי שתידור ולא תשלם. טוב מזה ומזה, שאינו נודר כל עיקר. ורבי מאיר, רבי יהודה אומר, טוב מזה ומזה, נודר ומשלם. מה יותר טוב? לידור נדר ולשלם, או יותר טוב לא לידור בכלל? האם העיקר הוא קיום הדבר יוצא מפיו? או עדיף שכלל לא יוצא מפיו, כיוון שעלול הוא לא לקיים? חולס כנדרים ובדיעבד, הכל פנים, וכתחיל הנדר אינו עניין כלל ישראלי, אלא אישי פרטי, הוא דבר השם מנהיג ומחיי אותנו בכל מדרגותינו, וכולל גם את רשות היחיד, וזה הנדרים. אדם מסתבך עם בשר, אז הוא נודר לא לאכול בשר, אבל היסוד הוא הבניין הגדול והשלם של דבר השם המתגלה בציבור. יש בהלכה הבחנה חמורה ויסודית בין קורבנות ציבור לקורבנות יחיד. הצדוקים תשתשו את ההבדל בין קדושת הציבור לקדושת היחיד, וטענו שיחיד יכול להתנדב ולהביא קורבן ציבור. כך גמרא אומרת במסכת תענית, המלחמה בין חז"ל ובין הצדוקים בנושא זה הייתה נורא ואיומה, לחיים ולמוות, מה אכפת לנו כל כך? יחיד יביא קורבן ציבור, מה נורא כל כך? אין להעלות על הדעת שיהודי אישי פרטי יביא קורבן ציבור, חס ושלום. קורבן ציבור הוא עניין אלוהי. מדוע? משום שציבור הוא עניין אלוהי. זה בעצם מתחיל, אני פעם דיברתי על זה בישיבה, סיבת חנוכה, לפני כמה שנים לדעת, לפני שבאתם. יש במשפט כהן, משפט כהן זה השוט של הרב קוק, אחד מהחלקים, התשובות של הרב קוק, הרב דרי סיפר, שמעתי בצעודי ממנו, שהרב צבי יהודה, שהבא להוציא את הספרים, הרב צבי יהודה ביטל כל חייו לתורת אבא שלו. הוא שם את עצמו בצד. כל דבר זה רק להפיץ את התורה של אבא. עדיין סיפר, כשהוא התחיל להוציא את הספרים, הוא לא הסכים להוציא שום ספר באמונה, בדעות. כלומר, קודם הלכה, הלכה קודם להגדה. בהקשר הזה, יש יהודי מופלא בדור שלנו. אומרים לו, שמחה, שלמה, לוין. הרב שמחה שלמה לוין, מי זה? מה? בן של רב אריה לוין. הוא סיפר לי פעם על הברית שלו, שהרב קוק היה נותן את השם, והמואל היה הרב זוננפלד, והפלוגתא הגדול של הרב קוק. ואבא שלו, הרב אריה, רצה לקרוא לו על שם שניים שנפטרו זמן קצר קודם. אחד זה היה האור שמח. מי זה האור שמח? שיש חכמה. אומר שמחה הכהן מדווינסק. ואחד זה היה בעל הלשם, סבו של הרב אלישיב. שהרב אלישיב בעצם היה חתן של הרב נריה, של הרב ארי לוין. ובעל הלשם קראו לו שלמה. לשם, שלמה אלישיב. אז ארי לוין רצה לקרוא לבן שלו שלמה שמחה. שלמה אלישי ושמחה, מאיר שמחה. הרב מיוחד מאוד אמרו לי על הדברים גדולים מאוד. אני פגשתי פעם בברית מילה לאחד האברכים שקשור למשפחה. אז הרב קוק אמר, נגלה קודם לניסתר. היינו קודם האור שמח, ואחר כך הרב אלישיב, בעל הלשם, שהיה חברותה של הרב קוק בקבלה.
למה הוא שמח עשה ככה?
למה הוא
שמח עשה ככה? שהוא כתב את המשך חוכמה קודם, ורק אחר כך את האור שמח, והחותן שלו אמר לו להוציא קודם כל אור שמח, כדי שלא יגידו שהוא...
אז הרב קוק אמר, נגלה קודם לניסתר, לא שלמה שמחה, אלא שמחה שלמה. שמחה שלמה. הרב שמחה שלמה לוין. אז במשפט כהן יש עוד פעם הרב הנה הביא פה קצת ממנו בעצם בנושא הזה שהרב ציודה פה מעלה עכשיו. תראו רגע 26, זה הזדמנות. מה שרצו הצדוקים שיחיד יהיה מתנדב ומביא תמיד קורבן תמיד, כן? בא מפני שלא הודו שיש בכללות כנסת ישראל קדושה מיוחדת. זה בתוך השוט של משפט כהן שעוסק בענייני חושב משפט, יש תשובה שהוא נשאל על איזה שאלה, ושם נכנס העניין הזה, תשובה נפלאה, כדאי לראות אותה. מפני שלא הודו הצדוקים שיש בכללות כנסת ישראל קדושה מיוחדת, מה שלא נמצא בכל עם ולשון, שכל אומה עיקר הכיבוד שלה הוא כדי להיטיב ליחידים הפרטיים. זה העניין של הקפיטליזם. אבל הכלל מצד עצמו אין לו מציאות עצמית, ונמצא שאצל כל אומה ולשון ערך הציבור כלפי אומות העולם הוא בחינת שותפים. כי כל אחד, מה זה אומר שיש מדינת אוסטרליה? זאת אומרת שיש הרבה אוסטרלים שצריכים לחיות בשקט, אז כולם שותפים. אבל באמת לגבי ישראל ציבור ושותפים הם שני מושגים, מפני שיש בציבור של ישראל קדושה ומציאות כללית שאינה נערכת כלפי החלק של כל פרט, דהיינו מצד השותפות, והיא עומדת למעלה מגדרי חלוקה. ובשביל כך קורבנות ציבור צריכים להיות משל יחיד דווקא, שזהו עניין הקדושה של הכלל כולו. וזה מה שהוא מדבר פה למעלה. הצדוקים תשתשו את ההבדל בין קדושת הציבור לקדושת היחיד, ותאמרו שיחיד יכול להביא קורבן ציבור. וזו הייתה מלחמה עם הצדוקים. מדוע? קורבן ציבור הוא עניין אלוהי, ציבור הוא עניין אלוהי. עם זו יצרתי לי, תהילתי יספרו. ממה מתחיל ענייננו? מזה שקיבלנו תפקיד. הקדוש ברוך הוא אומר, יצרתי עם, והעניין שלו והתפקיד שלו זה לגלות את השם בעולם. אין לטשטש את הגבולים. הקדושה הציבורית הישראלית אינה קדושה שנעשית על ידינו. הקדושה שלנו, אומר המהר"ל, לא מתחילה מאיתנו. ולכן גם אם עם ישראל יחטא, אי אפשר לקחת לנו את הקדושה. עכשיו נמצאים בתוך מאבק במדינת ישראל עם הקרן לידידות. יש פה חוברת שמגלגלת של הרב ישעיהו דורון, כדאי לראות. הנצרות היא בעצם הלכה ואמרה שכאשר עם ישראל חוטא הוא מפסיד את המעלה שלו, וכיוון שהם עשו את המצווה הגדולה לסלק את אותו איש מן הדרך, אז הם חטאו,
מכיוון שהם חטאו, האלוהים זרק אותם ובחר בנו. והמהר"ל הוא בעצם בא לכתוב נגד התפיסה הזאת בנצח ישראל פרק י"א. דהיינו, נניח שזה היה נכון, מה זה משנה? וכי אם יש חטא, אז הם מוריד את המעלה של עם ישראל?
הם כמו הקראים?
הם כמו הקראים, לא?
בעניין הזה.
הקראים למה קדושים? הקראים למה קשורים לעניין הזה?
הם לא קיבלו את העניין של הציבור.
הקראים?
הצדוקים, סליחה.
הצדוקים, נכון. אבל הנוצרים, הם לא, הם באו מצד זה שאמרו שיכול להיות שהבחירה בעם ישראל היא, לא יודע אם הם ירדו לעומק העניין הזה, אבל הבחירה בעם ישראל היא משתנה. מדוע? כי אם יש חטא, אז זה משתנה. כי הם בתפיסה הגויית, שאומר המהר"ל על נוח, אז הבחירה היא בגלל מעשים. נוח נבחר כי הוא היה צדיק. ואברהם אבינו נבחר כי הוא קיבל תפקיד. הוא נבחר לשם תפקיד. ובקרה הוא היה צדיק, אבל לא זו הסיבה שהוא נבחר. הקדושה הציבורית הישראלית זה משפט כל כך חשוב. אינה קדושה שנעשית על ידינו. אתה בחרתנו, אתה עשית אותנו, אתה הוא אלוהים אשר בחרת באברהם. טשטוש ההבדל בין קדושה ציבורית לבין קדושה אישית, בין מעשה השם ובריאת השם לבין מעשה האדם, מסוכן ביותר. ועלול לגרום לכל מיני עבודה זרה, כפירה ומינות, נצרות. בוודאי יש מקום לקורבן יחיד וקדושת יחיד, אבל ענייננו איננו מתחיל מן היחידיות אלא מן הציבוריות. ואין זה מפריע כלל היחיד להתקדש, לנדור ולהתנדב. קיימת קדושת נזירות וזו מסכת גדולה מאוד, אבל יש להתבונן ולהבין את החילוק מקדושת ציבור לקדושת יחיד, ולא לטשטש את ההבדל בשני המושגים האלה בשום פנים ואופן. מה הנקודה? את קדושת הציבור אנחנו לא יוצרים. מה מובן לפי זה? הקדוש המהר"ל מתמודד מכמה דרכים למה הקדוש ברוך הוא כפה עלינו הר כגיגית את מתן תורה. ציבור פירושו כפיית הר כגיגית. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא אומר לה, אם אתם מקבלים את התורה המוטה, ואם לאו שם תהיה קבורתכם. במובן הזה, לא רק שחייבים לתפוס את זה בצורה הפשוטה, אתם חייבים לקבל את התורה או שאני הורג אתכם. אלא במובן הזה שאין קיום לעם ישראל אם הוא לא מקבל את התורה. זה הכפייה האלוהית שקפה למהר כגיגית. במובן הזה שכאן תהיה קבורתכם, אם אתם לא מקבלים את התורה, בלי תורה, לא אם אתם לא מקבלים, בלי תורה, לא מתגלה המהות של עם ישראל. ציבור פירושו כפיית הר כגיגית, בעל כורחנו שייכים מתוך כפייה אלוהית לדורות אלה, להיסטוריה זאת ולמציאות של עם זו יצרתי לי. זה לא משהו בחירי, זה משהו בחירי אלוקי. השבוע אמרו נהרג יהודי אתמול, שלשום, ימין, אני חושב, ממני, נסע להביא אוכל לחיילים, שלא יהיו הרוגים עוד מכל המהלך הזה. שמעתי שאחד השרים, לא זוכר מי הוא השר, הספיד אותו ואמר, אתה נהרגת כי אתה יהודי. הוא נהרג לא כי הוא היה אחד שהולך לעזור לצבא, אלא באמת להם זה לא משנה איזה יהודי אתה, אשכנזי או ספרדי, שבאת מארצות הברית או באת מטורקיה, זה לא משנה. אתה יהודי, אתה נושא את שם השם בעולם, ואנחנו נלחמים בך. אנחנו נלחמים בעצם בכלל ישראל. זו המשמעות של המלחמה. משמעות של מלחמה ביהודי שרוצים להרוג יהודי, שתפסו את השלוש ברוכים, זה לא משנה להם הם דתיים או לא דתיים, לא, זו הנקודה. בחור ישיבה או לא בחור ישיבה, או כאלו אחרים. אלה שהוא יהודים. וזה דבר לא בחירי, כי אנחנו בעצם שייכים אל המערכת הגדולה הזו ששמה עם ישראל, בעל כורחנו. זה לטובתנו. אבל זה לא כורחנו. כשלא מבינים את ההבדל בין יחיד לציבור, מופיעים בלבולים גדולים כמו אלה של הצדוקים. אם יעלה על דעתו של אדם פרטי יחידי, אפילו גוי, להתקדש ולהיות פרוש, יש לזה מקום. אבל צריך לדעת שזה עניין אינדיבידואלי. עכשיו, למה הוא מדבר על הפרשה הזאת? מדבר על נדרים. אם כן, במצב של הסתר פנים והתעכבות זרם אור השם הגדול מלהופיע, יש מקום להבלטת המוסריות האינדיבידואלית. אין להחרים זאת ואין לשלול זאת. יש מקום לפרשת נדרים ומסכת נדרים, וכן לפרשת ערכים ומסכת ערכים, שאף אין סוג של נדרים. הנדרים שייכים לשלמות התורה, אבל התורה אינה מתחילה בהם אלא בכפיית הערכי גגית, בחוקיות הציבוריות האלוהית הכלל הישראלית. כאשר אור השם הגדול במקורי מתעכב קצת, יש מקום לצרף את עניין הקדושה היחידית. כאשר אורגניזם, השלמות, האלוהי, הכלל ישראלי, מסודר ומשוכלל ובנוי בתכלית הבנייה, מצטרף את פרשת המוסריות היחידי. מה הוא מתכוון פה לומר? זמן קצר. זמן קצר. ננסה עוד טיפה לחטוב, ואם לא, אז נקפוץ לנקודה. כבר נפגשנו באותו עניין בסוף ספר ויקרא. בשמות ויקרא הולך ונבנה בניין האלוהי הנכבד. תרשו לי קצת לקרוא יותר, שנראה תמונה כולל הדברים שלו. בשמות ויקרא הולך ונבנה בניין האלוהי הנחמד של כלל ישראל, יציאת מצרים, מתן תורה, השראת שכינה. זה שלושה מוטיבים שהוא דיבר עליהם בספר שמות. מתוך כך מגיעים לעבודת הקמת המשכן בקורבנות. אחרי שבניין הכלל נבנה בכל מילואו שלמותו, נגמר ספר בעצם שמות, וקיבלנו את הקורבנות גם, וסודר עניין הכלל ישראלי, חוזרת התורה לכלליות של קדושים תהיו ולארץ ישראל בעניין הקרקעי של עם ישראל בפרשת באר. אחרי השכלול הגדול של הבניין האלוהי של בית ישראל, מוצאים את כל הנוראות של הברית פרשת בחוקותיי. אלה דברי הברית אשר ציווה לראות את ישראל. הברית הזאת היא הקובעת את כל האמת הגדולה, האמת האלוהית, ההיסטוריה העובדתית של בניין בית ישראל בכל תוקפה. ורק כשהאמת והאמונה מסודרות ומבוררות מוחלטות בכל תוקפן, מופיע פרשת ערכים בסוף פרשת בחוקותיי. זה תוספת. אבל המסוריות האישית הפרשנת דנה היא יסוד התורה אחת ושלום. רק אחרי בניין האדר, התפארת, השלמה שקומיות לכלל ישראל, מסתרף את מסגרת הקדושה הנבדואלית. מה הוא רוצה לומר? הוא בא ואומר, בעצם, פרשת נדרים מופיעה בסוף, אחרי שהשתכלל כל העניין של עם ישראל. עם ישראל נבנה, הסתדר בתוך המדבר. ואז אחרי כל העניין הכלל ישראלי הזה, יש מקום לדבר על עניין פרטי. אפשר עוד טיפה, כי אני רוצה להגיע ל-12 באמת. דבר משמעותי מאוד. בואו נציב שאלה. מה פתאום אדם אומר מילה, זה נהיה קדוש? מה פתאום? אדם אמר איזושהי מילה, מאיפה זה בא? כשאדם אומר משפט, הוא מכיל קדושה בדיבור שלו. איפה זה בא? מה פתאום? אסור לחלל את דיבורו. הדיבור שלו הוא קדוש. מאיפה זה בא? פרשת 12. בפרשתנו נמצאת פרשה מרוכזת ביותר בעניין הנדרים. הכלל היסודי הוא, אמרנו מקודם שהעניין של נדרים זה עניין פרטי, נכון? הכלל היסודי הוא איש כי ידור נדר להשם לא יחל דברו. אם אדם נדר נדר, רוצה ספרה לתך תשמור ועשית, ואם הוא לא שומר, יש פה איזושהי פגימה, חולין. שלוש מילים בלבד בקיצור, לא יהיה הדיבור שלך מחולל. מוצא שפתך תשמור. ברגע שמילה יצאה משפתיו של האדם, הרי היא קיימת. איך? איך הדיבור שלו פועל יכול להדפיס קדושה? איך זה? מה ארצי יהודה? זה כי היחיד הוא חלק מן הכלל. המושג של קדושה בעם ישראל הוא מושג כלל ישראלי, ומתוך הקדושה הכלל הישראלית הזו נמשכת קדושה לאדם פרטי. וכיוון שכן, כיוון שהוא חלק מישראל, אז הדיבור שלו יש לו ערך של קודש. אין דבר כזה אצל גויים. כוח קדושת הכלל פועל אצל היחיד לעשות את דברו לקודש שלא ניתן יהיה לחללו. זה יסוד עצום וגדול. מניין מגיע דבר כל כך מהותי בדיבור של האדם? ראינו, דיבור של אדם יוצר קדושה. דיבור של אדם מכיל מציאות על משהו מסוים, על בהמה. מדוע? משום שכאן באה לידי ביטוי הקדושה. הקדושה הזו היא באה מי, כמו שלמדנו היום, מקדושת הכלל. יחד עם זה, יש מקום להתרת נדרים. דהיינו, יש אפשרות בעצם גם לבטל את זה. איך, מאיפה מופיע כל העניין הזה? משום שבעצם הכל נובע מן הכלל. הכל נובע מן הכלל, והדיבור שלו קדוש על ידי קדושת הכלל. ולכן יש מקום מתוך אותה קדושה כללית גם להגיד שהנדר הזה לא יכול על ידי בית דין, על ידי חכם. אבל מאיפה מתחילה הקדושה? הנדרים באים אחרי כל הפרשות של הכלליות. זה וורד גדול מאוד מאוד מאוד. הקדושה והיכולת שלנו לדור נדר. ונדר זה דבר חמור מאוד. מעבור נדרים, לוקחים מאדם את רחמנא ליצלן משפחתו. מדוע? הפגיעה, החילול של הנדר זה דבר חמור מאוד. זה חילול של הקדושה של עם ישראל, שמכוחה לכל אדם פרטי יש יכולת להכיל קדושה על מציאות. וזה דבר נפלא מאוד שבעצם הוא בנה כאן. הוא בנה כאן בעצם להגיד מאיפה שהתחלנו, שאחרי פרשת מטות, אחרי הבירורים הכלל ישראלים, לפי פרשת נדרים הפרטית, שהיא בעצם באה מתוך הקדושה הכללית. ולכן התורה משאירה את זה עד לסוף ספר במדבר, שכבר התבררו כל העניינים של קדושת הכלל. ואז יש מקום להבין שזה נותן לאדם את היכולת לדור נדרים. אני חוזר לשורה האחרונה לסיום. כל קדושת הכלל פועל אצל היחיד לעשות את דברו לקודש שלא ניתן יהיה לחללו. לא יחל דברו, לא יעשה אותו חולין, כי הדיבור שלו הוא קדוש. ואיפה הקדושה? קדושה, לימדנו המהר"ל, היא שייכת רק למושג כללי, כמו שראינו כאן בשבע. קדושת הכלל, יש קדושה פרטית, אבל עניינם המיוחד, אומר המהר"ל של ישראל, הוא קדושת הכלל. וממנו נמשכת קדושת היחיד. ממנו, מן הכוח של הקדושה של הכלל הזה, נמשכת היכולת לנדור נדרים. ופילי פילי פלאות. רק, אם נחזור לסוף עמוד, לסוף עמוד שם יוסיף 10, רק כשהאמת והאמונה משודרות ומבורות ומחדות בכל תוקפן, הופיע פרשת נדרים, תוך שחרור והשלמה. רק אחרי שהתברר מושג הכלל בעצם. וזה מה שהולך ומתברר בעצם.
נפקא מינה היא גדולה מאוד בעצם בעבודת השם שלנו. עבודת השם שלנו זה צריכה להיות להתחבר אל כלל ישראל. להתחבר אל כלל ישראל זה דבר מהותי מאוד. אהבת לרעך כמוך, זה התפרטות של הדבר הזה. אבל בראש ובראשונה להבין, אנחנו מתקשרים אל הכלל, משום שענייננו הוא עניין כללי. טוב, קצת נגענו, זה דבר גדול.
ישיבת הכותל, עם הפנים לעם ישראל.